הסוגיה הראשונה של לולב הגזון, זה מתחיל בכפתת עמוד ב' משנה, מסתיים בלמד עמוד ב' באמצע, באמצע עמוד בערך. תוספתים, רק מה שקשור לנושא של גזון, לא כל התוספתים. רש"י, כמובן, רמב״ם, ונראה גם ראש, ריין, לאט לאט. עכשיו כל דבר שאנחנו לומדים, כמו שאמרתי, תורתו יגיע. לא מה הר"ן אומר, אלא איך אני מבין את הר"ן, ואני ממש מרגיש שהר"ן אמר דברים שאי אפשר להגיד אחרת. טוב, נתחיל עם המשנה. פרק שלישי מתחיל ארבעת המינים, שני הפרקים הראשונים בסוכה, עכשיו זה ארבעת המינים. בהמשך זה פרקים שקשורים לבית המקדש, לשמחה בית השואבה וכו'. זה רק מים, זה בסדר. בפרקים הבאים יש ניסוך המים, אז זה מה שקורה פה. לולב הגזון והיבש פסול. גזול זה המילה שאנחנו מדברים עליה, אבל יש פה וב החיבור. יש פה שני לולבים שהם פסולים, ואנחנו מתחילים עכשיו לעבוד בראש שלנו, כי אני רוצה להבין ולחשוב. זה ישר קופץ. גזול הוא כמובן בעייתי, מה, אתה אדם גוזל לולב, מה, אתה לא מתבייש? אבל פסול. עכשיו, אני כבר אומר את הספרה הראשונית הפשוטה, כשאני שומע על דבר שהוא גזול, מבחינה מוסרית אני מתקומם, לא תקין, מה פתאום, מה אתה גוזל, אתה לא מתבייש? אבל לא בטוח שפוסל את הלולב, כי הלולב בסוף זה לולב. אם אדם גזל לולב, יכול להיות שאני אגיד לו, תשמע, אדם גזל תפילין, אדם גזל ספר תורה, אדם גזל סוכה, אני אגיד לו, תשמע, עשית מעשה חמור, אתה תענש את זה, אתה תשפט את זה, אתה תשלם כפל כמה שצריך, אבל אני לא יכול להגיד לך שלא ברכת ולא נעזור את הברכה רגע, שלא החזקת ארבעת המינים כשרים, נענת אותם, יצאת ידי חובה. אני לא יכול להגיד לך שלא הנחת תפילין, כי הנחת, נכון? יש כאן בעיה מוסרית שהתפילין גזולות. אז זה שהמשנה אומרת, והגמרא באמת תדון בזה, שנולב הגזול פסול, זה מעניין. זאת אומרת, זה נראה לנו מאוד מוסרי, אבל לא שאני חליל אחרי, אבל זה במוסר. אבל לפי אנחנו אומרים, מוסריות זה מסלול אחד, והלכות לולב זה מסלול אחר. למשל, לולב יבש, אני יותר מבין. כי אם הלולב יבש, כמו שהגמרא תגיד, הוא נפרח בציפורן, זה לא לולב. זה כתוב בתורה פרי יצדה, הדר, צריך להיות מודה. זה אני מבין. בלולב יפה, ירוק, אחד דיני לולב הוא כשר, הוא ישר, ממש, אתרוג, ערבה, הדס, הכל. אז אתה וכאן בעיה מוסרית שזה נגזל. צריך כאן לברר בדיוק מה נקרא גזול. זה מעניין. כשאני אומר מעניין, אז אני כבר אומר, אני לא חלילה אתווכח מהמשנה, המשנה הוא רב פסול. אבל אני רוצה בעצמי להבין שאם אדם גוזל לולב, זה לא לולב, פסול. לא יצא די ידי חובה, אפילו ברכת וזה לא שווה כלום, אתה צריך להביא לולב אחר שהוא לא גזול. זה מאתגר. וכמו שאמרתי, אנחנו צריכים עכשיו לחשוב אם זה נכון בתפילין, בציצית, במצה, סוכה, כל דבר שאנחנו מקיימים, אם אנחנו עושים את זה בצורה של גזל, האם זה לא מוסרי, לא בסדר, חמור מאוד, המצווה עולה לא תעלה לך, אבל פסול. תפילין, גזולות פסולות, לא יודע, יש זה המון הפקמינות. לפעמים אדם, יש כתוב במציע, שאם אדם מגיע לשום מקום, רוצה לשאול תפילין. כן, אדם מגיע לשום בית כנסת, אין לו תפילין, אז לפי מה שכתוב, לא נכנס לפרטי, אבל לפי מה שכתוב בגמרא, בהלכה, מותר לקחת דבר מצווה, כי אנשים ניחא ליליין ניש די להתעבד מצווה בממונה. אדם אומר, אדם שיש התפילין אומר בכיף, גם אני לא מכיר, אם יש אבוא, אקח את התפילין, נחזיר אותה למקום, אין לי בעיה. פתאום התברר שאותו אדם הוא קפדן, לא מוכן שיגולו בתפילין. אז בעצם עברתי על סוג של גזל. לא באשמתי, אבל זה לא היה בסדר. אז מה, לא הנחתי תפילין? אבל הנחתי. אם היו עליי, אם אמרתי קריאת שמע, אז זו שאלה. שגם כשאני אומר גזול, באיזה רמה? שהנוטל גזל, הוא בא, גזלה זה לא גניבה, זה לאור היום. הוא בא, גזל עולה והתחיל ברך עליו, או צערי מעשים שבכל יום יכולים להיות, שהסוחר, שמחר לך את ארבעת המינים בשוק, גנב את זה, או מישהו גנב בשבילה, אני כבר לא יודע. שאלה כמה אני צריך להתחקות. להגיד לו, תביא תודעת משלוח, תביא חשבונית. שאלה, מה זה נקרא גזון? הר"ן דן בזה, תוספות דן בזה. זה לא, עד כמה לפרוס את זה. פעם מישהו אמר, בארבעת המינים זה מאוד מצוי, אבל גם בדברים אחרים. אותו אחד שמוכר לך את הלולה ואת התפילין, הוא מעלי מס. הוא עובר על דיני המלכות. זה גם סוג של גזל, כי המדינה דורשת מע"מ, הוא לא משלם מע"מ, הוא גוזל. לא ניכנס לסוגיה עכשיו. שאלה מי לזה, זה נחשב תפילין גזולות, כי הם לא כדין. מה שאני אומר, עזוב, זה שאדם עובר על חוקי המדינה, זאת בעיה. אבל התפילין תפילין, גם פה לכאורה. זה שהלולב הוא גזול, בעיה, אבל הלולב הוא לולב, פסול. אז זה צריך גם להבין למה זה פסול, וגם להבין מה הגדרה של לולב הגזול. טוב, נראה עליה את המשנה, זה לא נוגע לנו כרגע, אבל המבנה של המשנה מעניין. של אשרה ושל עיר הנידחת, פסול. אשרה זה עץ שעובדים עליו עבודה זרה, יכול להיות עץ דקל, שעובדים עליו עבודה זרה, בא מישהו מוריד את הלולב, שוב הלולב יכול להיות יפה, מעודר, אבל הוא שח לעבודה זרה, או עיר הנידחת, עיר הנידחת, זו פרשת, בפרשת ראה, כן, כי ידיחו את אנשי עירם, יש מצב ש... כמעט כל העיר עובדת עבודה זרה, לוקחים את כל העיר, רוגים את כולם, אוספים את כל שללה, שורפים, אז יש גם לולבים. אז מי שלוקח משם לולב, פסול. עוד דין, נפרדו עליו, כשר. שלא נכנס לפרטים, הלולב אמור להיות סגור, אם טיפה זה פרוד, בסדר, זה לא מודר, זה כשר. רבי דה אומר, יגדנו מלמעלה. כן, תקשור אותו מלמעלה. עכשיו, למרות זה לא הנושא שלנו, אבל... אם זה תורתו הגיע מה בלילה, אז גם כשאני קורא את הדברים האלה, אני אומר, רגע, מה הביקוח? נפרדו, רבי יודע, מה רבי נותן פה פתרונות? אז גם תנא קמא יכול לחשוב שאפשר לקחת איזה חוט ולקשור מלמעלה. אז שוב, זה לא הנושא, אבל הראש שלי עובד בצורה כזאת שהגמרא היא לא משהו זר, זה אני. אם אני אומר משפט, אני רוצה להזדהות איתו, אז יכול להיות שאני אגיד, לא, לא הבנתי, באמת לא הבנתי. מה רבי יודע ורבנן פה בדיוק מתווכחים? אבל אני מגיב, אני לא... ראיתי קודם פרשת שבוע. פרשת שבוע היה לנו זמן להתחיל לחשוב, אבל זה עובר לך. פעם אמרתי פה שגם עכשיו, כרגע שאני מדבר, כל אחד מכם באופן טבעי, הראש שלו עובד בצורה כזאת שמה שאני אומר זה מובן, לא מובן, משעמם, חדשני מדי. זה דרכו של עולם. כל פעם שמישהו מדבר איתך, אתה צריך להיות בן ישמיש את זה. זה הראש שלנו אוטומטית עובד ש... אתה רואה איזה מודעה ברחוב, אתה אומר, מעניין, לא מעניין, אני אקרא, אני לא אקרא, כי אנחנו מגיבים, זה מדבר אליי. אז גם פה, אני קורא, נפרדו עליו כשר, השאר הראש שלי עובד. כשר, טוב, זה לא, כנראה, לא כזה קריטי. רבי ידע אומר, הגדנו מלמעלה, ראה נחמד, למה אתה נקמה לא אמר את זה? זה אומר לי בראש, אני אמרתי, פרשת שבוע. אמור אל הכהנים ואמרת עליהן, הנפש לא יתאמה באמר. אמור ואמרת, יש שם פעמיים. טוב, בסוג ב', אבל... שאלת השאלה שבסוף ראשים החזל דנים בה, אבל זה מראה שאתה עירני, את אכפת לך מהפסוק. אז אמור ואמרת, פה מהכפילות. איך פתאום הגיעו לתומת כהנים, אחרי זה פתאום יש דברים שלא קשורים, פתאום מועדים. פרשת אמור, פתאום קופץ לנו מים השמיני והלאה, אפשר להקריב את הקורבן, רק מים השמיני, מה זה קשור? פתאום קופצים למועדים, מה זה קשור? פתאום... מעניין אותי, כי זה התורה שלי, זה לא התורה שלהם. אז כשאני שומע את קריאת התורה, אין לי זמן להתחיל להסתגל, רש"י, רמב"ן, אור החיים. מה העניין? אבל להיות ערני, להיות אדם מטבעו סקרן, הוא מתעניין, אכפת לו. התורה זה הדבר הכי אכפת לי ממנו. אז אני אומר, גם כשאני קורא ככה מהר, עולים לי דברים. ציני הר הברזל כשרות. עכשיו פה, הוראת שעה, מותר להסתכל ברש"י. ואני אגיד פה, אני אקדים משפט. אחרי שפעם אמרתי זה פה בישיבה, אז מי שמע לי שורה שככה בא בסל היה לומד, אז זכותו הגן עלינו. כתוב שראיתי, הראה לי שהבא בסל היא כשהיה לומד גמרא, היא מסתיר את רש"י. או את שוטנשטיין, או את... למה? כי אם אתה כל שנייה מסתכל ברש"י, זה נפלא. אבל מה קורה לך? הראש שלך נסתם. אתה מפסיק לחשוב. כי רש"י, שטיין, זה שוטנשטיין, לא משנה מה. הגמרא עלה, כבר סידרו לך את הדברים. ואנחנו רוצים תורתו, אני רוצה שאני בעצמי אעשה את העבודה, את העמל, ואני אצליח להבין. אז אין אישור להסתכל ברש"י, אלא כן, ציני הר הברזל, זה מילה לא מובנת, זה צריך תרגום, אז אני יכול להסתכל שמאלה, לראות רש"י, ומה רשי עושה לי? שורה אחת לפני הרחבות, מפרש בגמרה. רשי אמר לי, תמתין, קציני תקלים. עדיין לא הבנתי מה זה, אבל לא נתקב על הרשי הזה, אבל רשי אומר, מצוין, טוב שבאת עליה, כי אתה באמת לא יודע מה זה קציני הר הברזל, אבל רשי אומר, הפעם, לפעמים רשי נדבן, מפרש, פה רשי החליט מסיבות השמורות עמו, לא להכניס את הגמרה בתוך המשנה, שאלה יפה, לכמה נפרש. בסדר, אז אני עכשיו לא יודע מה זה קציני הר הברזל, סומך על רשי שכשנגיע לגמרה, זה יתבהר. אז זה קציני הר הברזל כשרות. דבר אחרון לולב, שיש בו שלושה טפחים כדי לנענע בו, כשר. זה גם משפט מעניין. יכול המשנה אומרת מה השיעור של לולב. יש משנות על אמנה, נראה ברשי, על הדס, ערבה, אתרוג. כל דבר יש אותה, את הגודל שלו, שלושה טפחים, ארבעה טפחים, כביצה, כזית. פה במקום שהמשנה תגיד לי, הרי המשנה באה להורות לי הלכה. במקום שתגיד לי לולב צריך שיהיה לו ארבעה טפחים, אומרת לא. שלושה כדי לנענע. למה לא להגיד ארבעה? יש סיבה. שוב, אם אני והמשנה רחוקים, אז זה בעיה של המשנה. הבנתי מה היא אומרת, אבל אם אני הייתי מנסח את המשנה, יכול שאני, התשובה היא שלולב זה ארבעה טפחים. לנענע ועוד להחזיק ביד. אני הקטן הייתי אומר, לולב, ארבעה טפחים. אחרי זה, אתה רוצה לדבר על הנענוע, תדבר. אבל המשנה חשוב לה, כאשר היא מדברת על האורך של הלולב, דבר על הנענוע. למה? כרגע אני לא יודע, אבל שמתי לב. שוב, כי זה מעניין אותי. אני רוצה, אחרי שנימד את המשנה ואת הגמרה, להרגיש שכל משפט שהמשנה אומרת, גם אני הייתי כותב את זה. לא הם כתבו והם כנראה צודקים, אלא גם אחרי שלמדתי והעמקתי ושאלתי והתבוננתי והבנתי, ברוך השם. אני הייתי אומר בדיוק את המשפט הזה, הייתי מחלק את המשנה, כן, תשימו לי שהמשנה יש פסול פסול פעמיים. לא הייתי אומר, לולב הגזום להיבש אשר אביר הנידחת פסול, אלא הייתי אומר, לולב הגזום להיבש פסול, אשר אביר הנידחת פסול, ואז לעבור הלאה. אז כרגע זה נראה קצת מוזר, למה אתה אומר פסול פסול, אבל כשאני אבין באמת מה העניין של גזול, מה העניין של יבש, מה העניין של עיר הנידחת והשירה, אז אני אגיד כן. צריך להגיד את המילה פסול אחרי כל פעם. טוב, זה כמו שאמרתי המשנה, אנחנו רוצים להתמקד יותר בין לולב הגזול, אבל אז אמרנו דבר אחד, עכשיו רוצים להוסיף עוד דבר. אמרנו לולב הגזול, פסול, מעניין. אני לא בטוח שאני הייתי אומר את זה, ואם אני לא בטוח שאתה אומר את זה, אז עדיין לא הבנתי. אז אמרנו למה? כי גזלה זה שייך לחושן משפט, שייך לתחום המוסר, כמובן חמור מאוד שאדם גוזל, אנחנו נתן לגיטימציה, לכתחילה זה ודאי לא ראוי, אבל לפסול לולב, בגלל שהוא נגזל, צריך מקור, צריך סיבה, כי לולב זה לולב, והגזלה זה גזלה. אם אדם אכל אוכל גזול, אז מה הוא לא אכל? הוא אכל, הוא סבר, הוא בריא, וכתוצאה מהאוכל רק אחרי זה צריך שלם, להחזיר, להתנצל, לעמוד לדין. אז זו השאלה הראשונה ששאלנו. שאלה שנייה, שגם הכל קופץ, אמרתי פסול פסול. אז יש לנו גזול ויבש פסול, השירה ביר הנידחת פסול. יש פה שתי קבוצות. קבוצה שנייה אני מאוד מבין, זה קשור לעבודה זרה. אבל איך הגזול ויבש נהיו חברים, חברותה. גזול, אמרנו זה יותר בעיה מוסרית, יותר בעיה הראשונים מגדירים, זה יותר בעיה של הבן אדם. לולב עצמו מעולה. יבש הוא בעייתי, עיר הנידחת, השירה, החפצה, הלולב עצמו בעייתי. לולב גזול זה בעיה של הגוזל. עוד לא מיררנו מי הגוזל מתי, אבל יבש זה בעיה של הלולב. שאתה רואה אותו נפרח בציפורת. והמשנה החליטה לאחד אותם. חוץ שהמשנה עדה צריכה להגיד, לולב הגזול פסול, יבש פסול, השירה ביר הנידחת פסול, כל אחד במדור שלו. ופה המשנה החליטה, כנראה לא במקרה, אני לא יודע למה, אני לא הייתי כותב ככה, שגזול ויבש הם באים ביחד. ואז זה קצת רומז לנו לדעתכם. קודם הרי שאלתי, גזול זה לא בא בלולב, זה בא של הבן אדם שהוא לא מוסרי. יבש זה בא בלולב. ואם בכל זאת המשנה יחדה אותם, מה זה אומר? בדיוק. שזה לא כמו שחשבתי. אני בסך חשבתי שאין קשר בין הלולב לבין הבן אדם שהוא עבריין והוא גזלן. באמת המשנה מחדשת לי, שברגע שלולב הוא גזול, מבחינתי הוא כמו יבש. הוא לא לולב, אתה רק רואה לולב. בעיני המגשמיות שלך אתה רואה לולב, אבל קדוש ברוך הוא אומר, זה לא לולב. למרות שהוא נולם. יש גמרא תגיד מהמשך על קורבנות. אם אדם גוזל קורבן, קורבן פסול. לא אומרים לו, תשמע, קורבן, שחט את הזרקת את האדם, פעם בעל תגזול, הולך, תפצה את, ה, את זה שגזלת. זה לא קורבן. יש פה חומר, זה לא כבש. מה, זה כבש, אה? יש לה הרבה רגליים, לא, זה לא. זאת אומרת, יש פה באמת העברה של המשנה, שלא כמו שאני חשבתי קודם, שלוב גזול זה לא קשור ללולב, זה כן. אם יש באמת בעיה מוסרית של גזלה בלולב, זה משנה את הלולב עצמו. הלולב, מבחינת המהות של הרוחנית, גם בעצם עבודה זרה, הרי הלולב נראה מצוין. אבל ברגע שהייתה לו בעיה רוחנית שעבדו עליו, על העץ הזה עבודה זרה, אז הלולב הפסיק להיות לולב. אבל שם אני יותר מבין, כי זה בעיה בלולב. פה מחדשים לי שבילה שהבן אדם גזל, הלולב הוא כמו לא הלולב, הוא כמו לולב יבש. שוב, אני רוצה בעצמי להבין את זה, לא רק להגיד, זה מה שהמשנה הבינה, כי זה כנראה מה שהיא הבינה, אלא בעצמי אני רוצה להבין, ופה הגמרא תעזור לנו. טוב, אנחנו נראה את רש"י, שני הרש"ים הראשונים, שלושה, שנוגעים אלינו. לולב הגזון. אומר רש"י, לולב, כף של תמרים. שוב, אני רוצה לא רק להבין את המילים, הבנתי, לולב זה כף של תמרים, אני רוצה להיות ברמה, שאם אני הקטן הייתי רש"י, הייתי כותב לולב כף של תמרים. ובשביל זה אני צריך לשאול את עצמי, למה לכתוב את זה? מה זה קשור? בסדר, אנחנו יודעים או לא יודעים. אז רש"י כנראה, ככה אני מבין, לא יודע, אומר, אני עכשיו פותח נושא חדש, אנחנו פותחים נושא חדש של ארבעת המינים. חשוב כנראה להבין מה זה הלולב הזה. כי לולב זה... אבל עדיין אני לא משוכנע שהסברתי טוב, כי לולב זה... מי שלא יודע, יש לו בעיה, כולם יודעים מה זה לולב. יש לכם רעיון? למה רש"י אומר לי, לולב כף של תמרים? אני חשבתי את זה הרבה, ובסוף אני חושב שהבנתי, אבל... נסו לחשוב רגע. אתם יודעים מה? בוא נראה את ההמשך רש"י. והדר תעני, הדס, והערבה באפה נפשיו. אתרוג, זה כנראה קבוצה אחרת. מה רש"י פה אומר? במשניות הבאות ידברו על הדס ועל ערבה בנפרד.
אתה חושב שלולב זה כל ה...
למה שאני חושב שלולב זה כל המינים?
ככה קוראים לזה לפעמים.
מה אתה אומר?
בברכה.
בברכה, בדיוק. נכון, נכון. אז רש"י פה אומר דבר, שבאמת עכשיו השתכנעתי שגם אני הייתי כותב את זה. יהיו מקומות שיגידו לולב, הכוונה ארבעת המינים. אשר גדשנו, מצודה וצוונו, על נטילת לולב. זה לא רק הלולב, הוא הכי גדול, בולט, אבל זה ארבעת המינים. פה נדובר רק על לולב.
אם דובר רק על לולב, זה אומר שאם אדם גדל, עדס, זה
קרוב והרבה, זה מכה. נכון, אז לכן בא רש"י ואומר, הדר תעני, במשניות הבאות, הדס והערבה. אתרוג באנפי נפשיו. אז מצד אחד, באמת, כמו שאתה אומר, רש"י אומר, אל תתבלבל. זה גם הדס, גם ערבה. אבל אז אני אשאל, כי זה משניות, בוא רק ממש נסתכל במשניות הלאה. בדף, דף למד בית עמוד בית. הדס הגזול והלבש פסול, השירה אווירה נדחת פסול, חוזרים על עצמנו. הלאה, משנה בלמד ג' עמוד ב', ערבה גזולה ויבשה פסולה, השירה אווירה נדחת פסולה. אז מה בעצם הסתבכנו? צד אחד רש"י אומר, מכיוון שמשניות הלאה ידברו על הדס והערבה בנפרד, אז אני אומר לך שפה לולב זה לא המושג לולב, אלא הכף, הלולב עצמו. ואז אומר רש"י, דשאתי מה עם הדס והערבה, אל תדאג. משניות בהמשך. עכשיו, אם אני הייתי רבי דה הנשיא והייתי עורך את המשנה, וללולב, להדס ולערבה יש אותו דין, מילה מילה, לולב הגזול והיבש פסול, הערבה הגזולה, אז מה אני הייתי עושה אם אני הייתי רבי דה הנשיא? הייתי קונה את כולם, והייתי אומר לולב, זה מושג, או ארבעת המינים. התנא החליט, אומר רש"י, הדר תני. לולב הגזול פסול, הדס הגזול פסול, ערבה הגזולה פסולה, לכאורה, זה אותו דבר. מה ההבדל אם זה לולב או ערבה? אז עכשיו אנחנו מצד אחד מבינים את רש"י, אבל לא מבינים את המשנה. רש"י התאים את עצמו למשנה, הוא אומר, מכיוון שהתנא פיצל, הדס, לולב, הדס ערבה, אז לולב פה זה לא ארבעת המינים, וזה רק הלולב עצמו. אבל למה? עד שאני לא בראש של רבי דה הנשיא שערך ככה את המשנה, בראש שהבנתי, אין פה דברים לא מובנים, אבל אני לא מזדהה, זה לא תורה, זה לא תורתו, זה תורת השם, תורת רבי דה הנשיא. זה השאיפה, שאנחנו ממש, נגיד, ברור איך אפשר לכתוב לולב הדס הרבה באותה משנה, כל אחד זה סיפור אחר, אני לא יודע, כנראה שזה ה...
עדיין יש שאלה על רשן, אומר, אם בהמשך הגמרא, הגמרא תפרק לי כל אחד בנפרד, אז אני להבין טעות, אז אחרי זה אני אמשיך, ואני אבין שזה לא, הכוונה לא להדס ולא להרבה.
נכון, זה הרבה פעמים, כמו שרשי פה עשה עם ציני ברזל, אומר לי כמה נפרש. באמת רשי הרבה פעמים שותק, הוא אומר, הרי כל המשנת התבררו בגמרא. אז הרבה פעמים רשי שותק, אומר, תגיע לגמרא, מקסימום תמיד שטעית. לפעמים רשי אומר לי כמה נפרש, לפעמים רשי מביא את הפירוש, או כמו פה, עוד לפני שעולה, רשי אומר, אני ראיתי את המשנת הלאה, ואני אומר לך, כי אתה לא יודע, כי אתה לומד לאט לאט, שעכשיו תחשוב לולביות, אל תחשוב ארבעת המינים, תחשוב על הקף. תראה מול עיניך את הקף של התמרים, ותתמקד בה. אחרי תגיע להדס ולערבה. זה רשי מרגיש צורך, אתה פשוט ילך לאיבוד. אם אתה חושב שלולב זה כל ארבעת המינים, אז אתה מתחיל לבלבל. אז תגיע למשנה עוד כמה דפים, ותגיד, אוי, זה לא, אתה צריך לחזור. אז זה השירות שרשי נותן לנו, שרשי מסדר לנו ואומר, תתמקד בקף, לא בלולב, לא בארבעת המינים, אלא בקף הזה של התמרים. באמת למה? זאת השאלה הגדולה. זה כנראה קשור, כל השאלות פה קשורות. אם נבין מה העניין של גזול, למה זה פוסל את הלולב עצמו, אז אולי נבין למה צריך להגיד כל אחד בפני עצמו. לא יודע. אולי. רש"י השני, פה יש לנו בעיה רצינית. גזול, פסול. ולקחתם לכם כתיב מי שלכם. פה זה פצצה שרש"י זורק. כי זה דיון שלם שהגמרא דנה בו. גם אחרי שנראה את הגמרא, צריך לחזור לרש"י להבין אותו. הגמרא באמת תדון, כמו שאמרתי, מה הבעיה בגזול, יש כל מיני רעיונות, כל מיני הסברים, אנחנו נגיע. אחד הדברים שגם למדתי ממורים ברבי ירמיהו מרדכי שטרנברג זצ"ל, לא להכניס את ה... כשאתה יש לך שאלה במשנת, אל תרוץ הגמרא לחפש פתרונות. כי אז מה יקרה לי? הראש מפסיק לעבוד. אני פותח סוגריים. כשהיה את כל הבחירות, כל חודשיים בחירות, דיברנו עם הרב מרדכי שטרנברג, מה מצביעים? זה אומר שרבנים לא צריכים להגיד למה להצביע. למה? כי אם רב אומר מה להצביע, מה קורה לך? נפסיק לחשוב. זהו, הרב אמר. עכשיו, אם זה הלכה, זה נגיד. אבל אם זה דברים... אז גם פה, להבדיל, אם אתה לומד את המשנה וכל בעיה שיש לך, אתה רץ הגמרא או לרשי, תפסיק לחשוב. אז אני רוצה לחשוב, אני רוצה... לכן אני אומר שרשי הזה נותן הסבר מצוין. בגלל שלמדתי את הגמרא, אנחנו מהירים פה שרשי נותן הסבר, שלכל זה סוגיה שלמה בגמרא ואיך וכמה ולמה. רשי מסיבות השמורות עמו מסביר. כי למה רשי מסביר? אנחנו יודעים כבר למה. כי אנחנו שאלנו השאלה הראשונה, למה שלולב הגזול יהיה פסול? תגיד לי, לולב הגזול לא תקין, לא בסדר, לא לכתחילה, אתה עבריין, הכל, אבל למה פסול? אז רשי אומר, טוב, אני לא מתאפק. אני חייב לתת לך את ההסבר. פסול, ולקחתם לכם כתיב מי שלכם. כן, הפסוק בתורה, פרשת אמור, פרשת שבוע. קחתם לכם ביום הראשון, את הפסוק הזה צריך לדעת בעל פה. פרי עץ הדר וכפות תמרים והרבה נחל. שמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. אומר רשי, התורה אומרת, ולקחתם לכם. מה זה לכם? מי שלכם. וכשאדם גוזל, זה בעצם לא שלו, זה של הנגזל. אז זה הסבר יפה, מעניין, כמו שאמרתי, הגמרא תסביר, אבל זה קצת מסבך אותנו. כי אם רש"י טוען שהבעיה בגזול זה לא הבעיה מוסרית, זה בעיה של בעלות, שהלולב לא בבעלותי, אז למה צריך לרוץ הגזל? גם לולב שאול, יודעים, מכירים את ההלכה, כשאדם בימים הראשון, אין לו ארבעת המינים משלו, לקח ממישהו, אז זה לא שואל ממנו, אלא מתנה על מעט להחזיר. הוא קונה את זה ממנו. אתה קונה ארבעת המינים בשוק, אם ילד קטן מוכר לך, אתה בבעיה. כי לקטן אין קניין. אתה צריך לקנות ממישהו גדול, להגביע, כמו בחתונה, שונים את החתן, את הבת שלך, קנית, מבעלותך. אז אם כל הסיבור של גזל זה בכלל לא העניין המוסרי, אלא זה יותר עניין של בעלות, אז יש גזול, שאול, כל מיני דברים. הפקר. אז זה מורה פה שאלה, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי המשפט הזה ברש"י זה כל הגמרא לה, שאנחנו נדון בה, אבל אני כן מתרשם שרש"י, כמו שאמרתי, שלא תמיד נוהג להכניס את הגמרא במשנה, רש"י מרגיש, כמו ברש"י הראשון, שהוא חייב להגיד לך שלולב זה הכף, ולא כל ארבעת המינים. גם פה רש"י אומר, אתה בטח שאלת עצמך, למה גזול פסול? מה הבעיה? יש פה בעיה, אבל למה שזה יפסול? למה שהלולב עצמו יהיה פסול? אומר רש"י, שאלה מצוינת, ואני חייב להגיד לך את התשובה, כי ברגע שהלולב בגזול, זה לא בבעלותך.
אבל אז אתה לא יצאת ידי חובה, זה לא... כאילו, המילה פסול מדברת על הלולב, אז הרב אמר קודם העניין שמבחינתך זה לא לולב, אז אם רש"י הולך בכיוון הזה, הוא לא מסביר ככה, כאילו, הוא אומר, פסול, כאילו, קחתם לכם משלכם, זה במילים אחרות להגיד, פסול כי זה גזול, זה מה שהמשנה אומרת. אני יודע שהוא לא לקח משלו.
כן, אבל שאלתי קודם, מה הבעיה בגזול? זאת אומרת, מה הבעיה המוסרית, אני מבין, מה הבעיה הלכתית? הלולב הלולב, תפילין גזולות, סוכה גזולה, מצה גזולה, לא יודע אם אדם לא יצא ידי חובה. אדם יצא בצבא, לקח חבילת מצות, יפה הביתה, חילק לכל השכונה שלו. מצה גזולה, אז מה, לא יצא ידי חובת מצה? זה לא תקין. אז גם פה, זאת השאלה, זאת אומרת שיש שאלה מצוינת, ובאמת הנושא של גזל זה לא מה שמטריד אותי. זה מטריד אותי מוסרית, אבל לא הלכתית. הבעיה בגזון, שזה לא בבעלותי. עכשיו עוד דבר, יש נושא שגם לא ניכנס אליו, לא תמיד שאדם גוזל דבר, זה לא בבעלותו. יש דיונים שלמים, פרקים שלמים בבא קמא, יש דבר שנקרא קניין גזלה. אדם בחתונה, גזל טבעת, שדד את החנות, גזל טבעת, הבעלים התייאשו, חיפשו, לא מצאו, ואדם הזה לקח את הטבעת, הגביע אותו, איש שלו. אמנם הגיע לידו בנסיבות לא תקינות, אבל איש שלו. אי אפשר להגיד שלא שלו, אוכל כזה שם זה אישה. נגיד לרב, כן, זה שלי בבעלותי, הרב לא שואל אותו, גנבת. אז אם רש"י אומר שהבעיה בגזול זה משלכם, שזה לא בבעלותו, רש"י מאוד מאוד מצמצם את המקרים. כלומר, הוא גזל, והבעלים לא התייאשו, ולא עסק, יש המון המון פרטים. לא כל גזלה היא לא שלי. יש הרבה מאוד דברים שהם גזולים, אבל עם כל הבעיה, שוב, בעיה מוסרית של גזלה, אבל בעלות יש. אז רש"י פה באמת מאוד מאוד מעניין. ורוב שהוא מעניין, אני מעדיף לא להתעכב עליו, כי זה הנושא המרכזי פה שאנחנו נדבר עליו, מה הבעיה בגזול.
הרב, אבל אז שאלה חוזרת לחנוכה, כי גזול הרי יהיה קשר כשהוא יחזור לנגזל, הרי שלעולם יהיה פסול.
נכון.
למה לעשות הרבה אחד?
אז זה מה שאמרנו קודם, אני חושב שזה נכון, שהמשנה רוצה לשדר לי, שכמו שהלולב עצמו פסול ביבש, אז גם הגזול זה לא בעיה רק של הבן אדם, בעיה מוסרית, אלא... נכון, נכון, זה הבדל, נכון. יבש הוא בלתי הפיך וגזול... כן, אני חושב שהמשנה חושבת שאם אדם יחזיר את הלולב לבעלים, אז הלולב הזה הלך, זה לא עבודה זרה, שברגע שעבדו על עבודה זרה, לא יעזור כלום, הוא לא שווה כלום.
אז למה אתם עושים את זה ביחד עם יבש, זה מה שאני שואל?
החידוש הוא שכשזה נמצא בידי הגזלן, או שהגזלן איך שהשיג אותו בצורות של גזלה, אז יש בעיה בחפצה, בחפצה של הלולב. יש למשל, נתן דוגמה אחרת, אדם נותן לולב בלי כוונה, מצוות צריכות כוונה, הוא לא יתכמל איתו לולב, הוא יתכמל ללכת לבית הכנסת, שאלה מעשית. אנחנו נותנים את הלולב לפני הליל, רובנו, לפני התפילה. קורה שאדם הולך לבית הכנסת עם הלולב, הדס הרבה ביד ימין, יתרוג ביד שמאל, אז בעצם הוא נתן לולב כבר, לא? סוכה, אתם יודעים עכשיו תחת המסכת. אנחנו חוזרים בית הכנסת בליל סוכות, עומדים בסוכה, מדברים, מתארגנים, ורק אחרי זה בקידוש, אשר קידשנו מצוותיו עצמנו יושב בסוכה, וכתוב להתיישב אחרי הברכה. אתה כבר בסוכה רבע שעה, מה עשית פה עד עכשיו? מה נזכרת לברך? לכאורה, היה צריך לעמוד מחוץ לסוכה, להגיד, אשר קידשנו מצוותיו עצמנו יושב בסוכה, ולהיכנס. למה עושים את זה בקידוש?
נשם.
נשם זה לא דווקא. אז אתה יודע מה זה נשם, ניכנס ישר נשם. וקורה גם שיושבים עד, למרות שכתוב שלך תחילה לא, קורה גם שיושבים עד שעושים קידוש וזה. אז התשובה היא כוונה. כשאדם בא לסוכה, הוא עוד לא מתכוון לעשות את המצווה עד שלא יהיה קידוש. גם פה אדם הולך עם ארבעת המינים בית הכנסת, הוא לא מתכוון לעשות מצווה. עכשיו זה פסול בגברה. הלולה והערבה מצוין. רק אני, הראש שלי, עדיין לא יקיים את המצווה. עומד המשנה, גזול ויבש, זה בחפצה. החפץ עצמו הוא מוקצה, הוא בעייתי. זה כמו עבודה זרה. בגלל שהוא גזול, זה לא רק בעיה של הגוזל, בעיה מוסרית כמו שמענו, אלא יש פה בעיה מהותית. אז רש"י אמר לי, הבעיה היא בעלות. לא קשור לנושא המוסרי. אני אומר, זה חידוש, זה דיון בגמרא, זה נפקא מינות להרבה הרבה דברים. אבל מה שאני כן מבין מרש"י, שרש"י לא יכול לשתוק. כי רש"י אומר, אתה לומד, רוצה להבין בעצמך, ואתה שואל את עצמך מן הסתם, למה גזול פסול? גזול לא בסדר, אבל למה זה פסול? אז ייתן לך תשובה. התשובה היא, צריך ללמוד אותה, אבל התשובה ניתנת. טוב, את רש"י הלאה אני אפילו לא רוצה לראות, כי סתם, רק סתם, כדוגמה, אתה רואה את רש"י הבא, של השירה, אילן שעומדים בעבודה זרה, ובגמרא מפרש תמה. למה רש"י צריך להגיד בגמרא מפרש תמה? אנחנו יודעים שהגמרא נוהגת לתת טעמים, ומה צריך טעם? הבנתי שאם אדם לקח השירה של עבודה זרה, זה לא תקין, זה פסול. ורש"י מרגיש צורך לפרש תמה. וברש"י הבא עיר הנידחת, הוא נותן את הטעם, והביא את הגמרא הלאה. זה בדיוק תפקידו של רש"י, במסגרת תורתו היגה, שאומר, אני רוצה שאתה לא סתם תקרא השירה, אלא אתה תבין את זה, תגיד. אז אם אתה לא יכול להבין, אני אומר לך, יש מהמשך, אבל הטעם חייב להינתן. אי אפשר להגיד, כן, ברור, השירה פסול. למה ברור? שוב, שם שואל את השאלה, זה שעבדו עבודה זרה חמור מאוד. אני עכשיו לוקח את הלולב, חתכתי אותו מהעץ הזה, לשם מצווה, אז למה אי אפשר כאילו לגייר אותו? אומר רש"י, שאלה טובה, בגמרא מפרש תמה. גזול פסול, אומר רש"י, אתה שואל למה? שאלה טובה, אני אגיד לך טעם, צורה חלקית. טוב, אנחנו נעצור פה, אז נסכם. אנחנו מתמקדים בנושא של לולב הגזול, שבעצם המשנה אומרת שהוא כמו לולב יבש, כלומר, יש גם בעצם הלולב, אני הקטן לא לגמרי מבין את זה, כי הלולב הוא בסדר, רק הנסיבות שהגיעו לידי, ליד הנוטל, הן בעייתיות. מי אמר שאם לולב הגיע לאדם בנסיבות בעייתיות, אז הלולב עצמו הופך להיות בעייתי? זה בעיה של הבן אדם, הוא לא תקין, הוא גזלן, נפסותו לעדות, אבל שוב, הלולב הוא לולב. זה לא עבודה זרה, לא יבש ולא שום דבר. זה בעצם השאלה המרכזית. וראינו שהמשנה שחיברה אותו עם היבש, אומרת, כן, יש כאן בעיה מהותית בלולב עצמו. לא רק הנסיבות שבהם זה הגיע ללולב, הגיע לבן אדם. טוב, השבוע הבא, בעזרת השם, נראה את הגמרא.